שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי.
שבת שלום, פרשת יתרו. שלום לכם, אז הנה כאן מורשת. אנחנו בתוכנית שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שכבר איתנו, נמצא בשידור. שלום הרב.
שלום לך. מי זה, דוב?
דוב היום, כן. אני דוב אייכלר באולפן. כן, נאמר תודה. כן, מחליף את אבישי השבוע. לא מנסה להיכנס לנעליו הגדולות. לא בטוח שאצליח, אבל הילה שוקר כאן על ההפקה, נאמר גם לה תודה, ומיכאל אולשוונג שהוא על הביצוע הטכני. כמובן לך הרב שאתה איתנו ותענה לשאלות של המאזינים. נאמר לבקשת האורך איתי להקדיש היום את השיעור ברשותך הרב, את השיעור תורה, את התשובות של הרב לנופלים השבוע, נצר שמחי, סרן גבריאל שני ורב סמל בכיר יובל ניר שנפלו בעזה, וגם לרן גבילי שהותר לפרסום השבוע כי הוא נרצח בשבעה לאוקטובר וגופתו מוחזקת בעזה. לעילוי נשמתם ולעילוי נשמתו של הרב ברוך וייסברקר, ראש ישיבת בית מתתיהו שהלך הלילה לעולמו, נקדיש את השעה הקרובה. נזכיר למאזינים את המספרים כדי לעלות לשידור ולשלוח לנו שאלות. לעלות לשידור אתם יכולים לחייג ל-072-333-2925 072-333-2925. יכולים גם לשלוח שאלות למספר 055-966-3991 055-966-3991. הרב, כבר יש לנו את המאזין הראשון, יהושע ממודיעין עילית. שלום לך יהושע.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול שאבא עולה לתורה, האם צריך לעמוד עד ברכה אחרונה או רק ברכה ראשונה? מספיק.
הגאון החידה נשאל את השאלה הזאת, הוא כתב שהכל תלוי כפי מנהג המקום. אם מנהג המקום לעמוד, אז הוא חייב לעמוד, ואם הוא לא עומד זה מזיון ועובר על כיבוד אב. אבל אם מנהג המקום שלא לעמוד, הוא יכול שלא לעמוד. אז אתה תעשה לפי מה שאחרים עושים.
תודה.
ברוך תהיה.
תודה, רב על התשובה. תודה לך, יהושע. ואיתנו אבי מגבעתיים, שלום לך.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שלום.
השאלה שלי לגבי הקדיש תתקבל שאחרי תפילת עמידה בשחרית. הקדיש, אנחנו יודעים שאחרי עמידה יש לנו חצי קדיש, ואחרי אשרי ובא לציון יש לנו את הקדיש תתקבל. למיטב ידיעתי, רב כמובן יתקן אותי, הקדיש תתקבל הוא על תפילת העמידה. ואם כן, השאלה שלי, למה אנחנו דוחים אותו? יש לנו את חצי קדיש באמצע. הרי לפני אשרי, מי אשרי עד תפילה לדוד,
זה לא דוחים, זה לא דוחים. סליחה, זה לא קשור כעת איזה עולם אתה נמצא. זה קשור לזה שחלק מהתפילה זה קשור לעמידה, לחזרת העמידה. הווידוי, התחנון לדוד אליך, והתחנונים של יום שני וחמישי, קריאת התורה, כל זה, זה הולך חבילה אחת. יחד עם אשר ישווה ביתך ובא לציון, הכל שמה זה נקראת עיקר התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה. אחר כך זה מנהגים. מנהג של אמירת שיר של יום, אתה רואה כאן שכבר מתחילים מנהגים שונים, באשכנז זה סדר אחר, בספרד זה סדר אחר, אז יש שיר של יום, אחר כך יש פיתום הקטורת, אחר כך יש את בסוף יש את עלינו לשבח. אז זאת אומרת, התפילה שתקנו במקור אנשי כנסת הגדולה מסתיימת בעובה לציון. אז לכן תקנו שם את קדיש תתקבל. תודה רבה.
תודה. תודה. עכשיו שאלות שקיבלנו בהודעות הרב. שלום הרב, רציתי לשאול האם יש בעיה בסניף בני עקיבא עם מפקד מעורב. אומרת לנו פה אילה מההפקה שהיא כנראה בוגרת.
אני לא יודע, לא מתמצא בזה.
מפקד זה מסדר. סופרים במעורב.
אני לא יודע, פשוט. דברים שאני לא מצוי בהם.
אוקיי, כן. אז שאלה, עוד שאלה נוספת, מתי יודעים האם צריך לעשות בדיקת שעטנז למעיל?
בהחלט כן, בהחלט כן, אלא מה עושים בדרך כלל? בדיקה מדגמית לאחד המעילים של אותה תוצרת, של אותו יצרן, ואם הכל בסדר, השאר המעילים גם בסדר בדרך כלל. יכול להיות בהחלט בכל מיני מקומות שיש גם צמר וגם פשטן, אז בהחלט צריך להיזהר.
כן, אבל איך יודעים אם מעיל ספציפי צריך לבדוק?
כנראה שכן, אלא אם כן הוא יודע מהמוכר או מאחרים שקנו ובדקו, זה עבר בדיקת שעטנז, זה בסדר, אז זה יכול להיות רגוע.
ברכישת מעיל בחול על פי פשטות צריך לבדוק, אתה הרב אומר.
זה בהחלט כן, בהחלט יש צריך בדיקה.
שאלה נוספת הרב, תודה רבה. תודה לך הרב על התשובה.
שישימו לב המאזינים לנושא הזה.
כן, זה חשוב בעיקר כי הרוב מזמינים דרך האינטרנט מחול, דרך כל מיני רשתות גדולות, ואז בכלל הם לא יודעים. האם לפי הקבלה נאמרת התפילה כולה בלחש, גם קורבנות ומזמורים? שואל מאזין.
בהחלט לא, לא נכון. עד רבה רבנו ארי כתב שבהללויות יאמר אותם בקול, לא בקול רם חזק, אבל בקול, בהתלהבות ובחשק. אותה הדבר תפילת יוצר, רק נוהגים לומר אותה בקול קצת נמוך כדי לא להפריע לשאר המתפללים, וגם בשמוע במקור היו שומעים את השליח ציבור כל משך הברכות של קריאת שמה, כולל את קריאת שמה עצמה. קריאת שמה היה חזן בקי ויודע דגש ורפה ולהפריד יפה בין האותיות, היה קורא את כל קריאת שמה מתחילתה ועד סופה, והיו שומעים אותו וקוראים יחד איתו בשקט. היום לצערנו, אני אומר, אני לא מגזים, 90% מהמתפללים לא יודעים לקרוא קריאת שמה. ולא נזהרים בביטוי של האותיות, מרן בבית יוסף בסמך בית, העריך מאוד בנושא הזה, וזה למעשה גמרא
ערופה,
כל הראשונים. כן, כל הראשונים כתבו את הנושא הזה, ומרן רק הדגיש למה הגמרא מדברת על קריאת שמה. לכאורה, בכל חלקי התפילה אנחנו צריכים להיזהר לומר אותה כהוגן, אז הוא כתב שהסיבה שבזמנם העם ארצים לא היו מתפללים, היו רק אומרים שמה ישראל, את הפרשיות שמה ישראל, והשאר היו שומעים מפי החזן, לכן היה אומר, ברכו את השם המבורך, תקנו, והיו עונים מחרה, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואת כל הברכות של קריאת שמה היו שומעים ועונים אמן. ברוך אתה השם יוצר המאורות, עונים אמן. הבוחר בעמו ישראל באהבה, עונים אמן. בגאל ישראל תקנו להם שלא יגידו אמן, אלא מיד יגידו עמידה, מי שיודע היה אומר, מי שלא יוצא ידי חובה בחזרת השליח ציבור. אז נמצא איפה שאת קריאת שמה כל אחד היה אומר בעצמו. אז כיוון שכל אחד אומר בעצמו, הגמרא היא זהירה להפריד ושמתם את הכנף פטיל על לבבכם, וכן על זה הדרך. אז יוצא שבאמת צריך זהירות יתרה בקריאת שמה מאשר שאר התפילה, אבל כל התפילה צריכה זהירות.
רק אומר לפני שכל המאזינים האשכנזים יחסו עליי שאני מדבר בשם עצמי, לא יודע אם כל האשכנזים לא יודעים לומר את
ההגיעה. לא, אני לא דיברתי אשכנזים
וספרדים, זה לא קשור. אני הוספתי הרב, אמרתי ש...
כולם צריכים לדקדק, זה לא משנה.
אבל יש משהו בהגיעה החסידית שכאילו ההגיעה היא לא גרוניות.
טוב, כל אחד יש אותה הגיעה שלו, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע.
הרב איתנו חיים מחצור שרוצה לשאול שאלה. שלום לך חיים.
בבקשה. הרב, מה הטעם שאני רבוקה בהבדלה או מצווה מן המובחר?
אני שומע אותך עמום, למה אני לא שומע אותך ברור?
אני אומר, מה הטעם להדליק נר אבוקה במוצאי שבת ומצווה מן המובחר?
למה להדליק באבוקה בהבדלה, נר, כן.
כיוון שכתוב מאורי האש, תקנו לנו לומר מאורי האש, צריך שיהיה יותר מפתילה אחת. אבל הנה חינמי, אם פתילות שלנו הן אבות, והן עצמן מורכבות מכמה חוטים, אז זה בסדר, לא צריך אבוקה דווקא. בהרבה מקומות לא משתמשים באבוקות, משתמשים רק בפתילה שיש לה, יש בה, בה עצמה, בפתילה יש כמה חוטים, אז זה בסדר.
תודה, תודה חיים על השאלה, תודה רב שענית, ושאלה בהודעה, שלום, האם מי שרואה את הכותל בשידור חי במצלמה, זה עוזר לקרוע את החולצה?
לא, בהחלט לא. יש לנו כלל בהלכה שכל ראיית וידאו וצילום וגם בזמן אמת, זה לא נקרא ראייה, נפקה מינה לכל ברכות הראייה שיש לנו. אם זה הים הגדול, ואם זה הרואה גדול הדור, ואם זה הרואה את חברו שלא ראה אותו 30 יום, וכל הדברים שתלויים בראייה, זה לא דרך מחשבים.
גם לא יציאת ידי דרך חובה של ברכות.
אלא צריך פנים אל פנים.
גם לא יציאת ידי חובה של הבדלה וכו'.
ודאי שלא.
ואיתנו יחזקאל מילד. שלום לך יחזקאל.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך. מה קרה? ערב? עוד לא ערב.
הרב, מיום שישי בבוקר זה נקרא ערב שבת, לא?
מחצות היום. לפי רבנו הרי, מחצות היום אומרים שבת שלום.
או, אז אני גם טעיתי בזה בפתח השידור. כן. מה בפיך יחס, כן?
כן, הרב, כבוד הרב.
טעית, רבנו הרי היה מקפיד בזה, אבל לא, זה לא אומר שכולם צריכים להקפיד. כן.
כבוד הרב. הרב, יש לנו הרב באדר, באדר, אדר, אדר.
מתי תפסיק לומר לי הרב, הרב, הרב? תדבר ישר. אנחנו חברים.
מה השאלה יחזקאל, כן.
השאלה הרב, יש לנו הזכרה באדר, באי באדר. השנה הרב, יש שנה מעוברת, שבת מברכת.
השנה הרב, נו. מה השנה מעוברת? באיזה שנה הוא נפטר, במעוברת או בשנה רגילה?
הרב זה אחות, היא נפטרה בשנה רגילה.
עוד פעם הרב? אני שאלתי, היא נפטרה בשנה מעוברת או בשנה רגילה?
בשנה רגילה.
שנה רגילה, אז עושים באדר שני. אדר ראשון לא צריך.
כלום, שום דבר, לימוד, שום דבר.
אדר שני. אדר שני, אדר שני, הרב.
תודה יחזקאל מילד. אני כבר מתחיל להגיד תודה הרב עכשיו, הרב. אנחנו נעבור עכשיו למשה מנתיבות, שלום לך משה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום לך, שלום, מה השאלה?
שמענו בשיעור שעבר מכבוד הרב שיש עניין חשוב להשאיר את הלחם על השולחן בעת ברכת המזון, ורצינו לשאול, אם נגמר הלחם, האם מותר להביא לחם חדש ולשים אותו על השולחן?
אז לכן צריכים להיות ערנים. כבר לפני שעושים את המים האחרונים ולפני שמסיימים את הסעודה, לדאוג לכך שתהיה לפחות פרוסת לחם על השולחן. אני מתכוון פרוסה, לחם פרוס, חתיכה אחת של לחם, של פרוסת לחם, כן. אז מראש ולהביא לחם שלם, הגמרא אומרת שאסור. זה נראה, כי כיוון שזה היה מנהג אנשי עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן. אז לכן מראש להקפיד שתהיה חתיכת לחם, ובשבת הזכרנו שכל השבת, כל ה-24 שעות של שבת, מהקידוש שעשינו בלילה עד ההבדלה שנעשה למחרת, יש שם חתיכת לחם על השולחן. מכוסה או באיזו צורה שתהיה, תהיה שם חתיכת לחם. כן.
תודה, יאי משה.
כתב עכשיו... רבי שמעון בר יוחאי, שזה סגולה, שלא יחסרו מזונותיו כל השבוע. תודה רבה.
תודה משה. ואיתנו ענת מדימונה. שלום ענת.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אמנם, זה שני שאלות בשאלה אחת. יש את אבניות חד טעמי שכתוב עליהם, יש להם חותמת של העדה החרדית, יבול מחול. כן. שמעתי שצריך להטביל אותם, מעדין. ויש לי עוד אבניות שכבר יש להם עטיפה, שהיא מנייר רפייה, אבל בעטיפה שלה היא סגורה, ובעטיפה כתוב, העדה החרדית יבול, יצאו מחול. מה הדין, צריך להטביל, לא צריך להטביל. אני יצאתי קצת מבולבלת בזה.
תראה, אני לא מתמצא באריזות שאתה מדבר עליהן, אבל אני יודע שכל מה ששייך לה, שיש אישור של העדה החרדית, זה לא צריך טבילה. זה אני יודע.
תודה רבה.
אבל לאריזות, אתה מדבר איתי כעת על עוד כל מיני עטיפות ואריזות, אני לא יודע. אבל כל מה שיש מגשים חד פעמיים שהם עם אישור העדה החרדית, לא צריך תבינה. ברוך תהיה.
גם אם כתוב עליו יצור חול?
אני לא יודע, הם פתרו את הבעיה, מה אכפת לך איך?
תודה.
מה אכפת לך איך? אני לא נכנס לטכניקה של ה... של הסיפור הזה.
כן, הרב זאת המאזינה, ענת מדימונה, היא שואלת, אבל תודה לך, תודה על התשובה, על השאלה, תודה רב על התשובה, ועכשיו יצחק מירושלים רוצה לשאול את הרב שאלה, שלום לך יצחק.
שלום וברכה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת
שלום
וברכה.
רציתי לשאול, מדוע בשנה מעוברת יש לנו תרומה ותצווה, ממשיכים את הסובבים? הרי זה המשפטים אמור להיות. אז למה, מדוע
מערכים? אז בוא אני אגיד לך מה קורה פה. מה שקרה כאן, קרה בדיוק ההפך. במקור, אם תסתכל, מי שדיבר על השובבים, היו שניים, שני גדולי ישראל. מרן רבי יוסף קארו, הרבה יודעים שהוא התחיל עם זה, בספרו מגיד משרים, הוא כתב, שימי השובבים יש להם מעלה וצריך להיזהר בהם בכמה דברים אחריו ואיתו או באותו דור בוא נגיד כך רבנו הארי בכמה מהספרים שלו זה מופיע ומשם לאורך כל הדרך עד דורנו אנו נזהרים בשובבים מתי שובבים במקור זה היה רק בשנה מעוברת אז לא הפוך כמו שאתה שאלת שאלת בצדק אבל זה לא כך, זה התחיל רק בשנה מעוברת, כיוון ששנה מעוברת, הגמרא אומרת, ימיה מרובים יותר, וצריכים יותר השתדלות, ויותר לשוב בתשובה, ויותר לתקן, וגם בשנה מעוברת, אז יש את הבולט יותר הנושא של כתרוג הירח, הרי למה אנחנו מוסיפים עוד אדר? בגלל שמהלך שנת חמה זה 365 יום ורבע, ואילו מהלך שנת לבנה זה 354 ופסיק משהו, בוא לא ניכנס לפסיקים הקטנים. אבל בכללות זה בערך 354, זאת אומרת יש הפרש של 11 יום בערך, בין שנת חמה לשנת לבנה, וכל זה בגלל כתרוג הירח. מתי זה בולט, מתי צריך יותר לתקן? בשנה מעוברת, כן. אז לכן בשנה מעוברת עשו שובבים תת, למה? כדי שיהיה לך 8 שבועות, שבתוך השמונה האלה יש לך 40 יום שאני יכול לעשות בהם תשובה. אבל בשנה רגילה, אז המשיכו, אז עשו רק שובבים, מליטת. למה? כיוון שנכנס כבר אדר ויש לי את פורים. אז לא רצו להתנקש, לא עם ראש חודש ולא עם יום פורים, ימי הפורים. לכן עשו רק שובבים. אז יוצא שבמקור זה שנה מעוברת שובבים תת.
הרב, תודה רבה. שימחת אותי מאוד.
תודה, הרב, אחרי תשובה כזאת, תודה.
ממש שמחה גדולה יש לי, תודה.
תודה יצחק הרב, אולי אחרי תשובה כזאת צריך לברך שחלק מחוכמתו הרב. אבל עכשיו אנחנו נצא לפרסום.
איזה חוכמתו, לא מבין על מה אתה מדבר, נו.
טוב, אבל עכשיו נשמע פרסומת. כן, בשבילנו אני לא מבין בזה כלום. 055-966-3991, אתם יכולים לשלוח שאלות כאן, ו-072-333-2925, זה כדי לעלות לשידור בטלפון בשידור חי. פרסומת אחת ושווים לשאלות ותשובות עם הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליטה.
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת. ידוע ומפורסם גודל המעלה של קדושת ימי השובבים לעניין השבת ושמירתה.
ארגון ושמרו יוצא במזם גדול המאפשר למשפחות רבות לקבל בלי תמורה ערכת שבת הכוללת פלטה לשבת, מחם שבת מעודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. היו שותפים בתרומה חד פעמית בסך 770 שקלים, ואנו נעניק ערכת שבת מפוארת למשפחות מתחזקות. חייגו אליי כעת 0547-580-0058. חייגו אליי כעת 0547-580-0058.
חמישה מקוואות בארץ ישראל זקוקים בדחיפות לבנייה ולשיפוץ. תרומה אחת של 26,000 שקלים תנציח את יקיריכם בכל חמשת המקוואות. תרומה אחת, חמש הנצחות.
אז לכן, יש לנו כאן את ארגון טהרת הבית שעושה גדולות ומצורות ופועל דברים מבהילים. זה אי אפשר לתאר את הסייעתא דשמיא במעט ממון של זה, מעט ממון של זה.
אז למה תעמדו מנגד? טהרת
הבית, 0-2-80-80-88. כאן מורשת.
נכון מאוד, לא סתם כאן מורשת, שאלות ותשובות בכאן מורשת עם הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה שאיתנו כבר בשידור. אתם המאזינים יכולים לעלות ולשאול שאלות על ידי חיוג למספר 072-333-2925. יכולים גם לשלוח שאלות כתובות ב-SMS למספר 055-966-3991. שוב שלום הרב.
שלום שלום.
ואיתנו יצחק מחיפה הפעם. קודם היה מירושלים. שלום יצחק.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
דנו אצלנו בבית הכנסת, אנחנו רוצים לדעת מה ילמדנו רבנו, מה נכון לעשות לגבי תספורת, בשביל לא לעבור על איסור לא תקיף ופעת ראשכם. כמה מילימטר להשאיר בפעת הראש?
אני לא יודע, כי אני אגיד לך, אותנו לימדו 5 מילימטר. היום אני שומע שמותר גם 2, אני לא יודע. לכן אני לא רוצה להיכנס לוויכוח בנושא הזה. בדרך כלל ראוי והגון להשאיר 5 מילימטר פאה. התורה אומרת, או תקיפו פאת ראשיכם. אז 5 מילימטר צריך להיזהר. אלא אם כן יש גדולים שאמרו אחרת, אני מבטל את דעתי מפני דעתם. אבל כדאי והגון להשאיר 5 מילימטר ואפילו יותר. ברוך תהיה.
תודה רבה רב.
תודה יצחק. ואיתנו ציפורה מחולון, שלום לך.
שלום לכם, כבוד הרב, שאלה בעניין מס.
שלום וברכה.
תודה רבה לך. יש לי שאלה בעניין מעשר, שאלה אותי נערה נשואה עם ילדים. ממה הם צריכים לתת מעשר? האם מה נכלל, כאילו האם הוצאות על ילד בפעוטון ושיעורים לילדים וכולי והוצאות בית גם, ממה צריך לתת כספי מעשר?
אני מבין שהאישה עובדת.
האישה עובדת ובעלה עובד.
ובעלה
עובד. גם עובד.
לומד או עובד?
עובד, עובד.
עובד. כן, השניהם עובדים, נכון.
נכון.
אז יש בזה ויכוח גדול, והנושא די מורכב. מי שרוצה יעיין בספר מבשרת ציון, כתבנו על זה בסייעתא דשמיא, תשובה די ארוכה ומפורטת, עם כל הפרטים בסוף, מה כן ומה לא. יש הרבה פוסקים שפטרו את, כלומר, הרי ניקוי המס, המס נקרא גם כן דעת, עד כדי כך רבנו חיים מבן עטר כותב שהמס נחשב גם כן מעשר, כיוון שהמס הולך לטובת כל תושבי אותה ארץ ולכל צורכי המימון של ההוצאות של הציבור, אז זה גם כן נחשב מעשרות, ככה לדעתו. ויש עוד רבים וטובים שסוברים כך, אני הבאתי אותו כדוגמה. ויוצא איפה שמהנטו, אחרי הורדת הברוטו של שאר ההוצאות העיקריות של מיסים, וכמו שאומרים, מים, חשמל וגז, מהנטו, משם להוציא את המסות. יוצא מהכלל, אם אדם יש לו ילדים גדולים כבר שבגרו והוא מפרנס גם אותם והם אוכלים ושותים בבית, יש לזה ויכוח, האם זה מגיל 6 או רק מגיל 13 ומעלה. יש אומרים מגיל 6, כי בגמרא כתוב שמגיל 6 זה כבר צדקה. עד גיל 6 הוא חייב מההלכה לפרנס אותם ולחלקל אותם. אבל היום הרי עד גיל 13, ואפילו בתי הדין מחייבים עד גיל 16, עד כמה שאני יודע. אז לכן אפשר מגיל 13 כבר להשיב את ההוצאות של הבנים והבנות מכספי מעשרות, בהחלט אפשר להוציא להם מכספי מעשרות, ואפשר גם את כספי המעשרות לתת עבור הוצאות שלהם, כן?
שמעתי על זה שכר לימוד בתלמוד תורה נחשב מעשר.
נכון, בהחלט כן.
הרב, תודה על התשובה, תודה לך ציפורה על השאלה.
כי הסיבה שבתלמוד תורה, מפני שיש חוק חינוך חובה, והחוק חינוך חובה הוא מממן את ההוצאות של החינוך, ואני רוצה לתת לילד שלי חינוך מיוחד של חינוך תורני דתי, אז אני מוציא הוצאות מכבסי בגלל זה, ולכן זה כן מעשרות.
תודה. דוד מירושלים, עכשיו שלום לך.
שבת שלום הרב. שבת שלום ברוך. רציתי לשאול לגבי המשניות שקוראים בסעודות שבת. רציתי לדעת, יש עניין לקרוא אותם גם אם לא מבינים את המשניות?
הטוב ביותר, מה שאני הייתי מציע, לקחת בכל סעודה פרק אחד עם הפירוש שלו. ואחרי זה, שבת הבאה, את הפרק הבא עם הפירוש שלה. וכן אז זה הדרך, כך לעשות מדי פעם. ואז אתה מסתדר עם משך הזמן, אתה כבר יודע ואתה כבר למדת, ותחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הם 24 פרקים, יחסית לא הכי ארוכים, אז, ואז אתה יכול לזכור פחות או יותר את מה שכתוב במשנה והמשמעות של כל משנה ומשנה. אז לכן טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה. אתה לא חייב לסיים את כל ה-24, זה מדובר רק באחד שכבר בקי ומכיר את כל המשניות כמו שצריך ויודע אותם אפילו בעל פה, אבל מי שלא יודע שילמד אפילו פרק אחד או אפילו משנה או שתי משניות ויבין אותם כהוגן עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורה. תודה רבה.
תודה דוד. וכעת יוסף, גם כן מירושלים, שלום לך יוסף, אתה איתנו? לא, אז נעבור לבלהה מחדרה. שלום לך.
שלום וברכה. שאלתי בקשר לתפילת נשים. אני מתפללת שחרית, מנחה וערבית. בשחרית ומנחה אני אומרת את התחנון. אני לא יודעת אם מותר לי להגיד תחנון, אבל אני מדלגת על הקטע של הערך אפיים, ואני עוברת, קופצת לפרק תהילים, בדוד אליך אדוני נפשי אשא. ואני
ממשיכה
את התפילה הלאה. האם זה בסדר? או
שאישה
לא אומרת תחנון ביחיד?
זה בסדר, אבל אם כבר את אומרת, יש לך את הזמן, אז כדאי לומר את הפסוק ויעבור את ג' מידות, אלא איך אומרים? אומרים את זה בטעמים, כי קורה בתורה. כי קורה בתורה, היא מספיק... טוב, אז את פתורה. את תורה, את האמת שאת תורה. את תורה, בסדר.
תודה, תודה רב על התשובה, תודה לך על השאלה. ושרה מראשון לציון, שלום לך.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, בחסדי השם התברך, החתן שלי סיים את המילואים, ברוך השם, אחרי 100+ יום שהוא היה במילואים בדרום. רציתי לדעת האם יש ברכה מסוימת להודות לבורא עולם, ברכת שהחיינו, ברכת הגומל, האם צריך להגיד משהו?
ודאי שהוא צריך לברך הגומל, הוא יעלה לספר תורה, או אפילו אם לא יעלה ספר תורה, אם יוכל לברך הגומל בציבור שיש 10 אנשים, ויענו את האמן על ברכת הגומל, בהחלט כן.
תודה. ויעקב מטבריה, שלום לך.
שלום הרב, שבת שלום.
שלום, שלום.
חודש טוב.
מבורך, כן. מה שאלתך יעקב?
כן.
הרב, מחר בעזרת השם קוראים עם עשרת הדיברות. צריך להגיד את זה בישיבה או בעמידה?
מה אתה אומר?
אני שואל אותך,
אני לא יודע. לא,
זו שאלה קבועה של פרשת תתרו.
לא, אתה
תתרו,
כן או? יודע. אם לא, אתה שואל, לא... אז אתה יודע.
לא, יש מחלוקת בבית הכנסת, חלק רוצים לשבת.
למה לא? למה אתה אומר מחלוקת? זה מנהגים, לא. זה מנהגים. מנהג האשכנזים לעמוד, מנהג הספרדים לשבת.
אז לשבת.
אז תלוי איפה אתה מתפלל. כן.
תודה, יעקב.
תודה רבה.
תודה.
להתראות.
כבר חששתי שלא ישאלו את השאלה הזאת השבוע, הרב. הנה, הגיע. גבריאל מנתניה, שלום לך.
שלום, שלום.
מה השאלה?
שלום וברכה.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה. נולדה לנו בשעה טובה בת. יש לנו שלושה בנים ובת, יוסף, דוד, שלמה ורות. ורצינו לקרוא, נודע,
תראה, תעשה לי טובה. אם אתה שואל אותי על שמות, אל תסבך אותי. אני לא נכנס לנושא הזה.
הבנתי.
תסלח לי, אני, זה ידוע ומפורסם שבן ציון לא מדבר בנושאי שמות. אני לא רוצה להגיד שם זה טוב ושם זה פחות טוב, אחר כך אנשים שומעים, נפגעים וכולי, אני לא רוצה להיכנס לזה.
תודה, תודה לך על השאלה, תודה הרב. עכשיו שמחה מבית שמש, שלום לך.
אני כבר.
לא, היא עדיין לא מוכנה לשאלה.
שלום וברכה.
אז נזכרי שאלות בינתיים בהודעות. שלום כבוד הרב, האם יש הבדל בברכה על התקנת מזוזה בין אדם שסוחר דירה לבין אדם שהדירה בבעלותו?
לא, אין לזה הבדל. ברגע שהוא שכר את הדירה, אז הדירה כאילו עברה לחזקתו, אמנם הוא לא הבעלים, אבל הוא המחזיק כעת בדירה. והוא רשאי להשתמש בדירה, ואם כן, החובה מוטלת עליו לדאוג למזוזות, כן? אז הוא יכול להתקין את המזוזות ולברך עליהם, אבל אם הוא רוצה לקחת אותם אחרי שהוא עוזב את הדירה, אז הוא יתנה מראש שברגע שאני עוזב את הדירה, אני מוציא את המזוזות ומחזיר את המזוזות הקודמות.
תודה על התשובה, וכעת שמחה מבית שמש שרוצה לשאול שאלה, שלום לך.
כן, שלום לכבוד הרב, תודה רבה.
שלום וברכה. כן.
רציתי לשאול, איזה מצווה אני יכולה לעשות שהיא מקרבת אותי יותר לקדוש ברוך הוא?
תפילה בכוונה, זה הדבר הכי טוב. לפני שאני עומד את העמידה, לחשוב רגע, אני מדבר כעת עם ריבון העולמים, מלך מלכי המלכים, שמפניו ומקולו יפחדו וירעדו כל המלכים, כל העולמות, כל הצדיקים, כל הנשמות. ואני יכול לדבר אליו בלשון נוכח. אז אני עומד כולי נרגש ונפעם, בשעה שאני עומד ומתפלל ומדבר אליו ולצייר במחשבתי שעומד מולי מלך מלכי המלכים ואני עומד מולו ואני מדבר אליו. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא. מילים, כל מילה וסלע. אז אני מתחיל להתרגש, ואני לא יודע, אדם נמס כשהוא חושב בתוכן, במהות המילים שהוא מוציא מפי בשעת התפילה, אז הוא. ואחר כך אתה חונן לאדם דעת. ולפני כן גם, אתה גיבור לעולם השם, חיי מתים, מחמוך, בעל גבורות, מי דומה לך. אז כשאדם חושב על זה, אז הוא כבר מבין, אני הקטן, שיתוש כדמני לפני שנבראתי, אני עומד כעת לפני מלך מלכי המלכים ומדבר אליו. אז כך מדבקים בשם יתברך.
תודה.
עסקו ואימצו, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
והרב, חיזקת גם אותי כבר על הדרך. משה מבני ברק, שלום לך.
שלום, שלום. שבת שלום לכם.
שלום וברכה.
שלום. אני ראיתי בבן איש חי, היה לי כל הזמן ויימול בעניין של בתוך סעודה שאימפת, שמביאים עוגה, מזונות. אז ספק בחוץ לא מברכים, אבל ראיתי בבן איש חי שיוכל משהו שהכל, ויקווה לפתור את המזונות ויוכל את המזונות. ואז עכשיו השאלה, חבר אמר יש לי משהו יותר טוב.
שהכל לפתור, שהכל לפתור מזונות, לא הבנתי.
כן. הוא אמר, הבן שלך כותב, שהוא יברך משהו שהכל, למשל סוכר או סוכריה, ויקבל בזה
שהכל... זה מדובר שם על מים, עד כמה שאני זוכר. לא, לא. אבל על מזונות...
יקבל לפתור מזונות בתוך הסעודה, כן.
טוב, נו, מה השאלה שלך עכשיו?
השאלה, חבר אמר שורה שיש לו פתרון יותר טוב. מה הפתרון? ודיברנו על סעודת שבת. אז הוא אומר שהוא עושה את הקידוש, ובין הקידוש למוצי, אז הוא אוכל חתיכת מזונות, אומר ברור מן המזונות, ואחרי זה הוא הולך איתו לידיים ועושה ברכת הפת. אז רציתי לשאול את כבוד הרב, האם זה יכול להיות כזה דבר?
לא נהגנו בזה, ולמה לאכול, מי מחייב אותך לאכול מזונות בתוך הסעודה? אלא אם כן יש תוספות כמו בורקס, או סיגרים, או קובה, או כל מיני דברים אחרים,
שנוהגים
לאכול. סליחה, תן לי לדבר, שמעתי אותך די בקשב רב. אז אם דברים הבאים מחמת הסעודה, לא צריך לברך עליהם מזונות, כן? כיוון שדרך העולם לתת בתור מנה ראשונה או בתור תוספות מיני מאפה שיש בהם כל מיני, אם זה ממולאים או אפילו לא ממולאים, שאלה מיני מאפה שבאים יחד עם הסעודה כדי להסביע, אז זה לא צריך לברך עליו. אין צורך לברך. תודה רבה.
תודה. תודה למשה, תודה לך הרב. ועוזיאל מנתיבות, שלום לך.
הלו?
כן, שלום לך עוזיאל, מה השאלה?
שלום.
שלום, רציתי לשאול, נוהגים לא לומר תחנון בסעודת יתרו, במנהג שבכנסת לא לומרים. מה דעת עושה לרב?
אני לא יודע, מה אתה רוצה ממני? זה מנהג של עיר מסוימת. אז אני לא בן אותה עיר, אני לא יכול להגיד לך מאומה. הם נהגו, אז נהגו. מה, אתה בן העיר הזאת או לא בן העיר הזאת?
כן, אני בן העיר הזאת.
והם מה נהגת כל השנים?
נראה לי שנהגו אבותי שלא לומר תחנון.
אני לא יודע, נראה לי, לא נראה לי, אז תאמר תחנון, נראה זה לא מספיק לתת לך פטור מתחנון. תודה רבה.
תודה עוזיאל. אברהם מחולון, שלום לך.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום, שבת שלום. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון. ככה, אב. מה לגבי שמן זית, זעתר וזיתים שלא של יהודים? אפשר לסמוך על זה?
תראה, אתה שואל, השאלה שלך נחלקת לשני מסלולים. מסלול האחד... לדין של בישולי גויים או ייצור גוי. בגמרא, במסכת עבודה זרה במקור, היה אסור לאכול שמן של שמן זית, שדיברו שמן זה שמן זית, שמן זית של גויים. אחר כך בא רב יהודה, רבי יהודה, נכד רבנו הקדוש, והוא נקרא בית דינה דשרו משחה. בית דין, הוא עמיד בית דין בארץ ישראל, והם התירו את השמן של הגויים. אז התירו את שמנם של גויים. אז עכשיו, התירו שמן שאני יודע שזה שמן. אבל אתה שואל אותי כעת שאלה יותר טכנית. למה היא טכנית? מכיוון שאני לא יודע במקום שיצרו את השמן, מה עירבו בתוך השמן. ואנחנו יודעים שהיום השמנים שיש בשוק, הם לא 100% אותו שמן. אלא הם מורכבים מאוד מרכיבים שונים. אז צריך לעמוד על המשמר ולדעת מה מורכב בתוך השמן. בכל אופן...
גם לגבי זעתר וזיתים, זאת אומרת, אז עדיף שלא.
זעתר... סליחה, סליחה. זעתר, אני לא יודע מה אתה מתכוון, זעתר... זעתר, יש... זה האזוב המקראי, מה שנקרא. האזוב, יש את החומר גלם עצמו, הכי טוב, אנחנו משתמשים רק בחומר גלם, גם בתור טבלין, גם בתור לאכול אותו. אבל יש את הזעתר שנמכר בשוק, שהוא מוכן לאכילה. הוא מעורב עם עוד 10, אולי יותר, 100 סוגים של מאכן ממלח לימון ועד כל מיני תבלינים וקשקושים אחרים. אז צריך לזה הכשר. אני לא יודע על איזה הכשר אפשר לסמוך, שהם כן בודקים את כל המרכיבים. אז זה כבר סיפור אחר. תודה רבה.
תודה לך, אביתר. עכשיו יעקב מירושלים, שלום לך. הלו, יעקב עוד לא בשידור, אז אנחנו ננצל את זה הרב כדי לשמוע עוד פרסומת אחת, ונשוב לשאלות ותשובות עמך.
בבקשה.
כאן מורשת, מיד חוזרים.
כאן מורשת.
חמישה מקוואות בארץ ישראל זקוקים בדחיפות לבנייה ולשיפוץ. תרומה אחת של 26,000 שקלים תנציח את יקיריכם בכל חמשת המקוואות. תרומה אחת, חמש הנצחות.
אז אני מבקש מאוד לתת כתף ולתת יד בעין טובה וברוח נדיבה. בזכות זה אני מברך את כולכם, המאזינים, התורמים והמסייעים והמשתדלים בדבר הגדול הזה של הקמת מקווה טהרה.
אז למה תעמדו מנגד?
טהרת הבית 0280 88. כאן מורשת.
שאלות ותשובות בכאן מורשת עם הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה שאיתנו על הקו. שוב שלום הרב. ועם המאזינים שמחייגים כל הזמן, אולי כבר לא נספיק היום את כולם, אבל נשתדל להספיק את מי שחייג עד עכשיו. אביתר מעקו, שלום לך.
שלום לרב.
שלום
הרב, אני שואל, אני ראיתי סתירה שהרב כותב מצד אחד במבשרת ציון שאין דין בשולי גוי לבישול של מיכל שבת, ומצד שני שמעתי באחד הפעמים ברדיו שהרב אמר שיש לו בישולי גויים, אז אני שואל איך מיישבים כזה מקרה?
בעיקרון יש בישולי גויים במהלל שבת, אבל המדובר שם, מה שאתה מדבר על מה שכתבנו, שושים לב את כל הפרטים, לפעמים אומרים חלק מהפרטים ואז זה יוצא לא נכון. זאת אומרת, אדם שנמצא בתוך הבית ויש לו אמא שמהללת שבת, כן, אבל היא נזהרת בכל פרטי הכשרות, והיא נזהרת להפריד בין בשר לחלב, והיא לא חשודה שהיא תאכיל אותו דבר איסור. עולה אמא, כל מישהו מבני הבית לא עדנו, שהוא מהלל שבת. אז במקרה כזה, שזה בכלים של הבית, ובכלים שאני יודע שהם בסדר, והוא לא יכשיל אותי באיסור, מותר יהיה לאכול.
תודה רבה. תודה לך.
הזמן קצר.
כן, יש לנו גם הרבה שממתינים כבר על הקו, כבר חייגו, אז יעקב מירושלים, שלום לך.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לדעת אם יש עניין בימים אלה של ימי השובבים החשובים, וכן בר מינן בעניין המלחמה, מה שיש בחורי ישראל, מה שקורה וכו', יש לחזק מאוד בעניין הכיסוי ראש לנשים, שתלכנה כמו שצריך להיות, לפי
ההלכה,
כיסוי ראש
קדים. בוודאי, כל דבר שיבוא ויגרום ויבצר ויחזק את הצניעות, אם אצל הגברים, אם אצל הנשים, וגם שהגברים פחות יבטלו תורה, וישבו וילמדו תורה באופן קבוע, בלי דיבורים באמצע, ומכאן צריכה לצאת קריאה לכוללים, שידאגו הנהלת הכולל להנהיג בכולל שילמדו בתענית דיבור ולא ידברו באמצע שום דברים בטלים מבחוץ. כי חבל, חבל, חבל. אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת ויש לנו עוד אויב בצד צפון שהוא גם כן רוצה, חלינה. והיא רצון שלא לא יעלה בידם לעשות מאומה, אבל אנחנו בהחלט בסכנה, כבשה בין 70 זאבים, וצריכים לעמוד על המשמר עם כל הכוח, בלימוד תורה וגם בחיזוק הצניעות. תודה רבה לך.
תודה ליעקב על השאלה, לך הרב על התשובה. רפאל מחיפה, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רוצה לשאול את הנושא שלא מעבבים שמחה בשמחה. האם זה מושג, האם זה הלכה?
זה הלכה? גמרא מפורשת. מסכת מועד קטן, הגמרא בפירוש אומרת, הם מערבים שמחה בשמחה. לכן, לדוגמה, בתוך חול המועד אסור לעשות חתונה. ושמחת בהגיך ולא באשתך. וכן אז זה הדרך. אז, וצריך לדעת בכל דבר, באיזה דבר זה כן נקרא, הם מערבים איפה, איפה מותר, איפה כן ואיפה לא.
תודה, רפאל, על השאלה.
פרטים רבים יש בנושא הזה, בהחלט כן.
תודה. ומישל מהצפון, שלום.
שלום.
כן, שלום מישל.
שלום
עליכם
הרב.
שלום, שלום.
תשובה, מה אמרת?
לא שומעים אותך, אתה קטוע ממש, אז ננסה שוב.
לנסות השכבה, יש כאן גם נשמע השכבה בחודש ובשם השנה הראשונה, מה לגבי שאר שנים?
לא, לא, תתחיל בשאלה מההתחלה, מישל, מישל.
השובים עמו, חדומה.
לא, לא, הרב הצליח להבין את השאלה? כי אני לא שמעתי כלום.
לא, לא הבנתי, הבנתי רק חודש.
מישל, אתה יכול להתחיל את השאלה מההתחלה, היה איזה בעיה בקו.
השכבה חודש ושנה, מה
השאלה?
מה המשמעות שעושים השכבה לנפטר? שנה ראשונה היינו לעשות לו גם בשבעה, בשלושים, בשנה, ומה בשאר שנים?
בשנה הראשונה כל יום, הבנתי אותך, בשנה הראשונה כל יום ביום עושים השכבה לנפטר. המשמעות, יש לזה כל הראשונים כתבו, וראשם הרשב"א ועוד אחרים רבים וטובים, חכמי הפשט וחכמי הקבלה, שבשמיים פותחים את הפנקס שלו במשך שנה שלמה, י' ב' חודש, 12 חודשים, יום יום, בודקים איפה הוא צריך להיות ומה איתו ומה הוא עשה ואיפה ומתי. ולכן אנחנו מתפללים עליו ומבקשים עליו השכבה, וכותב הרש"ל שעוד יותר אם אתה תיתן צדקה בשבילו. והרשב"א שהיה הרבה לפני הרש"ל, עוד לפני הרשב"א היה לפני 750 שנה, כותב שכשאתה עומד אפילו ביום שבת ועושה לו השכבה ואומר שאתה תיתן כך וכך צדקה לעילוי נשמתו, מיד כחץ מקשת, אלה המילים שלו, כחץ מקשת התפילה שלך עולה למעלה ועושה ומצילה אותו מכל מיני דינים ומכל מיני גזרות קשות. אז אם כן, אנחנו רואים שיש עניין מתי שדנים את הנפטר להזכיר אותו, להתפלל עליו וללמוד תורה ולהזכיר את נשמתו. תודה רבה.
תודה הרב. מיד נעבור לעוד שאלות שקיבלנו בהודעות, אבל לפני כן הרב, ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה על עצמי עם הרב מרשה לי. אני חובב לשמוע ולקרוא ולהבין הרבה באסטרופיזיקה באופן חובבני ביותר, לא רק חובבני. מצד אחד כתוב כי חוכמתכם ובינתכם, חוכמה בגויים תאמין, מצד שני זה אולי גובל במופלא ממך, אז אני תמיד ככה נלחם בזה.
אז אפשר בשעות של מנוחה או בשעות שאדם מטפל בגופו, כגון שהוא הולך לשירותים וכדומה, לקחת את אותו ספר, כמו שכתוב על רבי יונתן אייפיט, היה לומד, כשהיה נכנס לשירותים, היה קורא פיזיקה והיה קורא אגרונומיקה, עוד איך קוראים לזה, תורת הטבע של הצמחים והבעלי חיים וכו'. אז יש, אתה רואה שחכמי ישראל גם עסקו בזה. הנה ספר הברית, שהוא נחשב תלמיד חכם עצום, והוא היה בקיא גם בקבלה, הוא כותב שם הרבה דברים בענייני בעלי החיים וכל מיני ענייני טבע. למה? כדי שמשם ילמד האדם את חוכמת הבורא ואת גדולתו. כך גם, ובראש ובראשונה היה הרמב״ם עליו השלום, שהוא גם כן כתב בנושאים אלה.
תודה, תודה רבה על התשובה. ועכשיו לשאלות ששאלו אותנו. מבקשים סגולה לזיווג אגון, הודעה אחת שאני רואה כאן, הרב יכול לתת
סגולה? תפילה.
תפילה,
נאמר תברכי תהילים.
ושאלה אחרת,
סגולה, לוותר ולהתפשר. כן, לוותר ולהתפשר,
נכון, דרגה, כמו שכתוב בגמרא. כותב, שואל מאזין, האם מותר לקחת בשבת ויטמין שהוא בתוך סוכריית ג'לי?
אם הוא רגיל לקחת את זה מדי יום ביומו, וזה נקרא מאכל בריאים, מותר.
מותר. שלום הרב, אשמח לדעת מתי נכון לבקש בקשות פרטיות בתפילת 18 בשומע תפילה או לפני היהי רצון האחרון.
עדיף שלא, אבל אם הוא יש לו בקשה מסוימת או דחופה מאוד, אז ישתדל לקצר בשניים שלוש משפטים ולא יותר. יש כאלה שמעריכים בלסוף, מדבר, 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 וחוזר על אותם
מילים. אבל הוא שואל באיזה קטע, בשומע תפילה או ביהיו לרצון בסוף?
אז אם זה בשומע תפילה או ביהיו לרצון, עדיף באלוקי נצור, אחרי אלוקי נצור.
תודה, והרב עוד שאלה, שלום כבוד הרב, קלתי ילדה לידה שקטה לא עלינו, שבוע לפני שביעי, בלידה רגילה, אני צריכה לומר הגומל או הודיה?
היא צריכה לומר הגומל כיוון שהייתה באיזה סיכון מסוים, ודאי שכן. אז היא צריכה לומר הגומל. ולא תדאג, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא ייתן לה זרע של קיימה.
תודה. תודה הרב על התשובה. ברכתי על פרי, ואז הכניסו עוד סוג של פרי, שלא היה בבית כשברכתי מקודם. האם אני צריך לברך עוד פעם על הסוג הפרי שהביאו?
אז יש לנו תקנה לבעיה הזאת. התקנה היא שאדם יעמוד ויאמר פעם אחת, אפילו פעם בשנה או פעם ביום או כל פעם שהוא מברך, לא משנה, אבל מספיק שהוא יגומר כל מה שאני אברך ברכה מסוימת, ואחרי כן לא עלה בדעתי, או שלא היה בבית, או שהביאו את זה מבחוץ, או מישהו הגיע דרך הים היבשה והאוויר והביא לי אותו, אני מראש מברך על סמך אותה ברכה, אני יכול לאכול את אותו מאחד. אם זה מאותו מין, אם זה עץ, עץ, האדמה, מזונות, שהכל, כל דבר ודבר. אז זה הטוב ביותר. למה? שבזה מונעים את עצמנו מהמון ספקות בברכות. אבל כל זה מתי תקף? כשאני נמצא עדיין בבית או באותו מתחם שאני נמצא בו. ברגע שעזבתי את המתחם, אני מברך מחדש, אסיח דעת. שינוי מקום זה אסיח דעת בברכות. כן?
תודה. ושאלה, מה המקור ששמים קצת שמן זית על זיתים, והאם צריך להקפיד על כך?
כן, רבנו ארי. המקור זה דברי רבנו ארי. אבל רבנו ארי כתב שעדיף לכוון מה שנוהגים בישיבות הקדושות, כך עושים. שלפני שאוכלים זיתים, אז אומרים אל אלוקים מם צדי פה צדי. יש שלוש שמות קודש שהם יוצאים גמטריה זית. ואז אומר רבנו ארי בשער המצוות, הוא כתב שלא רק שהוא לא ישכח, אלא יהיה לו זיכרון בלימוד. אז אפשר לאכול זיתים ולכוון בשלוש שמות אל, אלוקים, מם צדי פה צדי.
תודה הרב על התשובה הזאת, ואנחנו נסיים בשאלה הזאת את השעה, שאלות ותשובות עם הרב.
כן, אז אנחנו בשבת פרשת יתרו, קבלת תורה. אנחנו נקבל את התורה ובעזרת השם, וגם אנחנו בימי השואבים נתחזק יותר ויותר בלימוד תורה. כולל גם ביום שבת קודש, ליל שבת ועוד, במוצאי שבת, יש לנו די, ושבוע הבא זה פרשת משפטים, אז מישהו שאל אותי היום באתר לגבי פרשת משפטים, אז פרשת משפטים כתוב שצריך יותר זהירות במשך השבוע, ממוצאי שבת זה, להיות זהירים יותר שלא לפגוע, לא ברכוש של מישהו אחר ולא ברכוש שלנו, וגם להיזהר שלא לגרום כל מיני פגעים ותאונות וחבלות, חלילה וחס, כיוון שהפרשה מלאה מכל מיני סוגים ודינים של בין אדם לחברו, או גם בין אדם לעצמו. רק שבטו ייתן ורפו ירפא, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, וגם לפצועים, והחיילים ישובו בשלום לבתיהם, והקדוש ברוך הוא ישמור את עמו ישראל כולם, את כל עם ישראל, מכל צר ואויב, חזקו ואימצו, תודה אמן, רבה לך,
תודה רבה
לצוות באולפן ולכולם, חזקו ואימצו ויהיה השם עמכם.
תודה רבה רבה הרב הגאון הרב בן ציון מוצא.